ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של התלמוד. בשבוע שעבר אנחנו במסכת יומא ודיברנו על אישה בהיריון. סיימנו בנושא של אישה בהיריון שהאריכה ריח של בשר ניצלה על האש ביום הכיפורים, והגמרא אומרת שצריכים ללחוש לה באוזן, שנאמר בנביא ירמיה בפרק א', כתוב בטרם את צורך בבטן ידעתיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עוד לפני שיצרתי אותך, איך שרק התחלת להיווצר, כבר ידעתי מי אתה, מה הטבע שלך, מה המידות שלך וכו'. כן? אז אותו תינוק הזה, אותו תינוק בבטן שמתאבה לבשר שהאימא שלו מריחה, כי הרי מה שקורה, מה שהאימא מריחה, ככה גם התינוק מרגיש, מה שהיא מרגישה ככה התינוק מרגיש, הוא מקושר אליה ברגשות ומבחינה פיזית, כן? אז הגמרא אומרת שהייתה אישה אחת כזאת, לחשו לה והתרצתה, התינוק הפסיק ככה להשתולל, למרות הריח המגרה של הבשר, יצא ממנה רבי יוחנן שהיה צדיק גדול, והייתה אחת מעוברת אחרת שבאו לרבי חנינה, אמרו שהיא מתאווה לאכול בשר ביום הכיפורים, שהיא מאריכה בשר, שאיזה גוי צולה או משהו, אמר להם תלחשו לה ולחשו לה ולא עזר, ומי יצא ממנה? שבתאי עצר פירי, אחד שהיה רשע שמחזיק לעצמו את כל הסחורות כדי שהמחירים יעלו, זאת אומרת היה מענה את הציבור. אז רואים שאיך שהאדם כבר עוד רק מתחיל להיווצר, כן? איך שהאדם מתחיל להיווצר, כבר רואים את המידות שלו. כמו שהיה יעקב ועשיו, עשיו רוצה לצאת במקומות של עבודה זרה, יעקב במקום של קדושה, כן? אז אנחנו גם אמרנו שאפילו אישה האריכה בשר חזיר, כן? אז נותנים לה מין קוש ברוטב, שזה משהו כאילו שמים לה את זה על השפתיים, ככה עם רוטב, כדי שאולי תתיישב דעתה. אם לא, אז נותנים לה ממש לאכול מהרוטב. ואם עדיין לא נתיישבה דעתה, נותנים לה מהשומן. ואם עדיין לא, אז מאכילים אותה את כל מה שיש, אפילו טרף. למה? אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. חוץ מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אלה שלושת העבירות היחידות שאדם צריך למות ולא להסכים לעבור עליהם. כל שאר העבירות בתורה מותרות בזמן פיקוח נפש. אז הגמרא שואלת, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא היה יורד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? למה צריך שירד מן כל יום? פעם אחת בשנה יורד הר של מן ליד האוהל, ויש לך מן לכל השנה, כל יום אתה לוקח לך מנה, כף, ואוכל. מה אתה צריך כל יום ללכת, ללקט, כל יום לדאוג לזה? אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה. למלך בשר ואדם שהיה לו בן, וקבע עליו פרנסתו פעם אחת בשנה. המלך אומר לנסיך, פעם בשנה תבוא אליי, אני אתן לך מספיק כסף של כל השנה. ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה, כיוון שהוא קיבל כבר את כל מה שהוא צריך לשנה. מתי אבא שלו היה רואה אותו פעם הבאה? בעוד שנה. כי יש לו כבר את כל מחסורו, מה הוא צריך את אבא שלו? זה מאוד נכון גם לדורנו, כשההורים נותנים הרבה לילדים, אז ממילא הילדים פחות כבר צריכים את ההורים, כי כבר יש להם הכל מראש, כרטיסים, זה, כסף, מכונית, כל מה שצריך, כן? אז עכשיו הוא בא בעוד שנה כדי לקחת את המנה השנתית שלו, כן? אבל אם הוא אומר לו כל יום תבוא לקבל את היומית שלך, אז האבא זוכה לראות את בנו כל יום, ככה הקדוש ברוך הוא. אם היה נותן לאדם את כל פרנסתו, מה שנגזר לו בראש השנה מראש, היה מקבל כבר עד לסוף השנה, אז מתי האדם היה זוכר להתפלל ולדבר עם השם? רק בעוד שנה, לפני שהוא צריך לקבל עוד פעם את המנה השנתית. כך שהוא תלוי בזה יום יום, והוא לא יודע מה יוליד יום, אז כל יום הוא קשור לבורו, וזה חלק מהתכלית, פשוט מאוד. הגמרא אומרת, מי שיש לו 4 ו-5 בנים, כן? הגמרא מביאה סיפור, היה דואג ואומר, אחד שיש לו 4 או 5 בנים, אז הוא דואג, כן? אומר, מה, אולי מחר המן לא ירד? אולי לא ירד, אולי נשאר רעבים מחר, כן? ונמצאו כל בני ישראל מכוונים ליבותיהם לאביהם שבשמיים. כיוון שאדם דורג על פרנסתו, אז אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, שאדם ידאג על מה יוליד יום, מה יהיה מחר מבחינת הפרנסה, ולכן הוא כל יום מתחנן ומבקש, וככה יש בינו קשר תמידי בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, מי שאחזו בולמוס, אדם שנתקף בהתקף של אכילה, שזה דבר יותר נפשי מאשר פיזי, שאפילו אדם שהוא סווה, הוא לא רעב, אבל יש לו מין התקפה כזאת מנטלית, שהוא חייב עכשיו לזלול מכל הבא ליד, מאכילים אותו דבש וכל מיני מתיקה, דברים של סוכרים, דבש, מרציפנים מתוקים, דברים, שוקולדים בימינו, שזה, שדבש וכל מיני מתיקה מאירים מאור עיניו של האדם. זאת אומרת, יש כוח במתוק לחזק את מאור עיניו של האדם, וכנראה להרגיע אותו מהבולמוס הזה. חכמים ידעו שיש קשר בין הבולמוס, התקפת אכילה, לבין מאור עיניו של האדם. ואף על פי שאין ראיה לדבר, מה הכוונה אין ראיה לדבר? מבחינה פיזית, מבחינה רפואה, אין רופא שיודע להוכיח איך קשור דברי מתיקה להתקפה של בולמוס, כן? אין לדבר זכר, מכל מקום כתוב בשמואל א' פסוק י' ד', ראו נא כי אורו עיניי, כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט הדבש הזה. אז אנחנו רואים פסוק בתנך, נגד פסוקים אי אפשר להתווכח, זה הכל אלוקי, זה לא אנשים המציאו דברים, זה כל מה שכתוב בתנך, כל פסוק זה הכל בהשראה אלוקית. לכן ברגע שכתוב לך כזה פסוק, אורו עיניי בגלל שטעמתי מהדבש, מה מבינים? שהדבש יש לו כוח להאיר את עיניו של האדם, וחכמים ידעו שלהאיר עיניו של האדם מבחינה רוחנית, פותר אותו מהתקפת בולמוס שהייתה לו. הגמרא ממשיכה, אנחנו עדיין במסכת יומא, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, כל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה כל המזכה את הרבים? קודם כל צריכים להבין מה פירוש הפסוק מזכה את הרבים. מזכה את הרבים יכול להיות באלף ואחד וריאציות. יכול להיות שאדם שמחזיר אותם בתשובה, זה הדרך הקלאסית של מה שנקרא בימינו מזכה הרבים. נותן להם שיעורים, מחזק אותם בתורה, בהלכה, במוסר, בהשקפה, מדרבן אותם. אין לך יותר מזכה הרבים מזה. אבל יש עוד דרכים לזכות הרבים. יש למשל דרך אחת שאדם נותן מממונו, קונה ספרים, קונה סידורים, תורם דברים לבית הכנסת, תורם לישיבה, משלם את החשבון חשמל, שם תה וקפה בישיבה, בזכות הקפה אנשים מתעוררים ולומדים קצת יותר טוב, עוזר בכל מיני דרכים לרבים, יש לו גמח, עוזר לעניים, כל מיני סמלות לקלות, זה נקרא מזכה את הרבים. כל דבר שיש לו קשר ישיר או עקיף עם מצוות, זאת אומרת תורה ויראת שמיים, ואתה נהפכת לחלק במערכת שבלעדיך המערכת לא הייתה עובדת טוב, כגון נאמר תומכי שבת, אתה מביא ארגזים, אתה רק מסיע באוטו, או שאתה רק מעלה את הארגז ושם ליד הדלת, דופק בדלת ובורח. אתה לא מימנת את הארגזים, אבל הסעת אותם למקום היעד שלהם, כן? אז אתה כבר נהפכת למזכה הרבים. מה הסגולה במזכה הרבים? יש בזה כמה עניינים. א', בגלל שאנשים תלויים בך, גם אם הגיע לך למות, הקדוש ברוך הוא שומר אותך יותר שנים פה בעולם הזה, בזכות הזכות של האחרים, לא בזכותך. כשאתה מצדך נאמר בראש השנה האחרון, נגזר עליך למות על פי מעשיך האחרים, כיוון שיש איזה 10, 20, 50, 200 או 5,000 שתלויים בך, כמה שיותר אנשים תלויים בך, ככה יותר יש לך תעודת ביטוח, פוליסת ביטוח. שגם שלך עצמך מגיע למות, או שהגיע זמנך, או שסיימת באמת התיקון שלך כאן, מכל מקום משאירים אותך בחיים, בזכות אותם אלה שתלויים בך. כיוון שעוד לא נמצא לך מחליף בתפקידך, או שאין מחליף, או שאין מתנדב, או שיש אנשים שיכולים לעשות את זה, זה לא כל כך דבר מסובך, אבל פשוט אף אחד לא מעוניין, כי העבודה היא כרוכה במאמץ, בזמן, וכרגע אין מחליף, ובעצם יוצא מי שיוצא מזה, נסחר, זה אתה. שאתה חי חיים יותר ארוכים. אבל זה לא מה שכרגע הגמרא דנה כאן. הגמרא דנה עכשיו, מי שמזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. מה פירוש הביטוי אין חטא בעל ידו? יש לזה כמה דרכים להסביר את זה. דרך אחת, זאת אומרת שמצילים אותו מן החטאים. יש לו הגנה, שבכל פעם שאדם אחר היה נופל בסיטואציה שהוא עכשיו נמצא בה, אדם אחר היה נופל בזה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מעוניין להגן על אותו מזכה הרבים שהשם שלו לא התקלקל, ומילא הוא שומר עליו, או שהוא מביא עוד מישהו שיהיה בחדר כדי שהוא לא ייקשל, או שאיזה מישהו שעזר לו כדי שהוא לא ייפול בפח, או בענייני כספים, ברגע האחרון מישהו שלח לו איזה צ'ק כדי שהוא לא חס וחלילה ייקשל בגזל, כל מיני דברים כאלו שיש לו מין הגנה מיוחדת. למה? כיוון שאם האדם הזה ייקשל ויגרם מזה חילול השם, הגמרא אומרת, שלא יהיה הוא בגיהנום ותלמידיו בגן עדן. אחר כך מה יאמרו? מה הרב בגיהנום והתלמידים בגן עדן? זה כבוד התורה. זה שהכניס בזכותו את כולם לגן עדן, בסוף הוא סופו יהיה בגיהנום. לכן התורה אומרת, זה בתהילים בתת זין כתוב, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. דוד המלך כותב, אני יודע שאתה לא תעזוב את הנשמה שלי ליפול בשאול. שאול זה אחד משבעה מדורי גיהנום. יש שבעה מדורים, אחד מהם נקרא שאול. אז אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה עוזר לי עזרה מיוחדת כדי שאני לא ייפול בשאול. יותר ממה שאדם אחר שאינו מזכה הרבים מקבל עזרה. זה נקרא סייעת הדשמיה מיוחדת. ומה ההמשך של הפסוק? לא תיתן חסידך לראות שחת. שחת זה עוד מדור בגיהנום. כן, באר שחת יש שבעה מדורים. אז אחד מהם נקרא שאול, אחד מהם נקרא שחת. יש תחתית הארץ, יש תחתית היוון, יש בור, יש כל מיני מדורים, שבעה מדורים. אז אלה שני מדורים בגיהנום מהקשים ביותר. והגמרא אומרת, וכל המחתית הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל יש עוד דרך, קודם כל לפני שעוברים למחתית הרבים, להסביר מה פירוש אין חטא בעל ידו. אז הסבר אחד אמרנו שהוא ניצל מלחתו, שעוזרים לו שלא ייפול בפח. אבל יש עוד הסבר, אין חטא בעל ידו, שאדם בא לזכות הרבים, לפעמים יש טעויות. אדם בא עכשיו ללמד תורה, הוא טועה. ובגללו האנשים עושים חטאים. הוא בא לעשות טוב ונמצא שעושה רע. הוא בא עכשיו לתת דרשה לעורר אנשים לחזור בתשובה, אמר איזה משהו לא במקום, לא רק שלא קירב אותם, עוד הרחיק אותם. אז דבר כזה, יש לו סייעת הדשמיה, יש לו עזרה שחטא לא יבוא על ידו לאחרים. זה גם כן הסבר על הפסוק, אין חטא בא על ידו. מה זה אין חטא בא על ידו? לא כתוב כאן חטא בא לידו, כתוב על ידו, זה יכול להתפרש, או שבאמת הוא לא יעשה חטאים, או שהוא לא יגרום לאלה שהוא מדבר איתם לחתור בטעות, אלא יהיה לו הגנה מיוחדת שהוא יגיד את הדבר הנכון ברגע הנכון לאדם הנכון. וזה מה, אנחנו קוראים לזה בימינו ניסיון, סייעתא דשמיא, אבל האמת שאנחנו רואים פה מפורש שזה הגנה מיוחדת. יש מעשה שהיה עם רב משה פיינשטיין, שאחרי המלחמה באו כל מיני אגונות שהבעלים שלהם נלחמו בווייטנאם, כל מיני יהודים, והיו נעדרים ולא יכלו להתחתן, וכבר חלפה תקופה, והאנשים האלה רצו לשקם את חייהם, והם היו צריכים עכשיו עדויות שהבעל נהרג, וחלק מהם לא היה להם עדות. אז באה איזו אישה אחת מסוימת לרב משה פיינשטיין, והיא טוענת לו, כבוד הרב, אתה נתת לי יתר להתחתן, ובעלי פתאום חזר מן השבי. אני בינתיים נשואה עם שני ילדים, חדש, ופתאום הופיע בעלי, ויש לי מכתב ממך, בכתב, בחתימת ידך, שאני מותרת להינשא. מעשה שהיה. הרב משה פיינשטיין, כמובן, לא צריך לספר לכם את הפחד שנפל עליו, אבל פתאום הוא דפק על השולחן ואמר לה, לא נתתי לך שום היתר, זה שקר. והאישה אמרה, כבוד הרב, יש לי את החתימה שלך פה במכתב, אני מחזיקה אותו בידי. והרב אפילו לא הסתכל במכתב, אמר לה, זה שקר. את יודעת טוב מאוד שלא חתמתי לך על שום מכתב. אף עברו שכבר עברו שנים מאז, ובאים אליו עשרות אם לא מאות אנשים ביום. בסוף היא נשברה והתחילה לפקוט. אחרי שהנוכלת הלכה, שאל אותו השמש שלו, כבוד הרב, איך ידעת? איך היית כל כך בטוח שלא נתת לחתימה? הרי עברו שנים מאז. אנחנו לא מלאכים. איך ידעת שלא חתמת לה על זה? אז הוא אמר לו, כל מה שאני עושה, אני עושה לשם שמיים, לא לטובתי, אין לי שום עניין לדבר עם ציבור, לעזור להם, להדריך אותם, לענות להם על שאלות. מה יוצא לי מזה? הפוך, זה רק פוגם בי ומבטל אותי מלימוד תורה. אז עד שאני מקריב כבר מזמני ומחיי להדריך את האנשים בדרך השם, ואני כל חיי מתפלל להשם שיציל אותי ממכשול, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יכשיל אותי באשת איש, שייתן לי להתיר לאישה נשואה להתחתן עם עוד אחד ולהביא ממזרים לעולם. כזה חורבן לא ייתכן. והוא שמח את ידו על הגמרא הזאת, שהמזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו, ובסוף באמת הסתבר שהיא כולה הייתה שקר, כן? אז אנחנו רואים כאן שיש סייעתא דשמיא מיוחדת. המחטיא את הרבים, אחד שמחטיא את הרבים, מה נחשב בימינו מחטיא את הרבים? בחורה שמסתובבת לא צנועה ברחובות, אין לך מחטיאת הרבים יותר גדולה ממנה. וזה כל רגע, כל שנייה, ומצלמים אותה, והיא בווידאו, והיא בטלוויזיה, ואם איזה שחקנית מפורסמת, אז היא בכלל מסכנה, כי רואים אותה מיליונים, וזה שידור, ועוד שידור, ועוד אחד, ועשרים שנה היא כבר בקבר, עוד ממשיכים לראות אותה, וכל ראש השנה מוסיפים לה יותר ויותר עבירות, ויותר עונשים, כבר שהיא נמצאת בעולם האמת. זאת אומרת, אין קץ לעונש שלה. כל הזמן זה רק גודל. זה נורא והיום. אז עכשיו, מה קורה? אדם שמחטיא את הרבים, למשל גבר, די-ג'יי במסיבות, מסיבות מעורבות, הוא נגן מוסיקה, מוסיקה של גויים, מוסיקה שהיא לא על פי יסודות הקודש, ובחורים ובחורות רוקדים, ומעשנים, ושותים אלכוהול, ואחרי זה עושים עבירות, וכל מה שקורה שם באותו לילה ואחרי זה בהמשך, הכל נכנס לו לחשבון של אותו אחד. שהוא בא להרוויח כמה מאות דולרים על זה שהוא מנגן מוזיקה בדיסקוטק, ויוצא שיכול להיות 1,000 או 2,000 איש שעושים עבירות שם באותו לילה, והוא אחראי על כל אחד מהעבירות, והכל הולך לו באופן אישי לחשבון. זאת אומרת, כל אחד שחתם מקבל את העונש שלו, אבל הוא מקבל עבור כולם. תכפיל את זה בכמה שנים שהוא די-ג'יי, תראה שיש לו מיליארדים של עבירות, או שחקן כדורגל, מחלל שבת, שחק בכדורגל באצטדיונים, באים 20,000 איש לראות אותו, באים צלמים, מצלמים אותו, אחר כך מראים את זה, חילול השם, כל העולם רואה שהכדורגל בשבת, כל הפקקים, צפצופים, אחר כך יש מכות, כללות, אנשים הורגים אחד את השני, כל מיני אלימות, ליצנות, כללות, לשון הרע, ביזיונות, מה אין שם? בקיצור, כל מה שקורה באצטדיון, כל שחקן ושחקן, הכל נכנס לו לחשבון. כי אם הוא לא היה בא לשחק, לא היה את כל המושב לצים. זה נקרא מחטיאי הרבים, כן? אדם שהחליט להעביר חוק בכנסת, שהוא נגד התורה, שישפיע על אלפים. כל פעם שאלפים יעברו עכשיו עבירה בעקבות אותו חוק, כל בן אדם ובן אדם שעובר את העבירה הזאת, הכל הולך לחשבון של אותו רשע שהעביר את החוק הזה. למשל, פעם היה מעשה בכנסת, היה שר המשפטים, קראו לו שמואל תמיר. הוא ניסה להעביר חוק בעד הפלות, שיהיה מותר לרצוח תינוקות. זה מה שהוא רצה לעשות. יש כאלה בארץ שעדיין חיים בדמיונות וחושבים שהפלה זה כלום, אבל כל בר דעת מספיק שיראה סרטון קצר בזמן הפלה מה קורה לתינוק, הוא ימרוט את שערות ראשו, איזה רצח אכזרי זה, שאין דוגמתו. חותכים את התינוק לחתיכות, מרסקים אותו, שואבים אותו בשואב אבק, דברים נוראים. וזה עוד אחד ועוד אחד. מאז קום המדינה נרצחו בערך מעל 2 מיליון תינוקות. מיליון בצורה חוקית על ידי ועדות שאישרו, ועוד מיליון בצורה פיראטית. 2 מיליון עוברים שנרצחו ב-60 שנה, היו צריכים להיות בערך עוד 50 מיליון יהודים בעולם היום. זה רק מארץ ישראל. לא כולל את כל ההפלות של ילדים יהודים באירופה, בארצות הברית ובשאר העולם. כן, אז תארו לכם מה גורם עם ישראל לעצמו. לא סתם נאמר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אנחנו מחריבים את העתיד שלנו במו ידינו, לצערנו הרב. אם זה על ידי נישואי תערובת, אם זה על ידי הפלות, על ידי עבירות, על ידי להידמות לאומות העולם. ובסוף לא נשאר מאיתנו כמעט זכר. לכן אנחנו העם הכי קטן בעולם. שלא השכלנו לשמוע בכל בורא עולם, שהציע לנו להתחמק ולברוח מכל הדברים האלו, ולא רק שלא ברחנו, עוד רדפנו אחרי זה בכל הכוח. אז בכל אופן, הוא רצה להעביר חוק להפלות, שכבר היה נראה שהוא עומד לנצח בדיון בכנסת, בא הרב פרוש, עליו השלום, לא מזמן הוא נפטר. אז הוא היה גם כן עסקן פוליטי, חרדי, לחש לו משהו באוזן. הפנים של אותו שמואל תמיר החבירו. מיד הוא ביקש הפסקה, הלך לטלפון, אז לא היה כמו היום, כל אחד פלאפון בכיס, מדבר על לפני המון שנים, היה טלפון רוטורי ככה שמסתובב, חוגה, הלך וטלפן לאמא שלו, באמצע הדיון, אמר לאמא, הרב פרוש כאן בכנסת, אומר שביום שאני נולדתי, ביום שאת נכנס להיריון, את עשית את כל מה שיכולת כדי לעשות הפלה ולהפיל אותי. והוא שכנע אותך לא להפיל אותי. זה נכון? או שהוא ממציא כאן שקרים? אז אמא שלו אמרה, זה נכון. כבר עמדתי לעשות הפלה, והרב פרוש שכנע אותי, ובזכותו לא עשיתי הפלה, ואתה נולדת. הוא חזר מיד לדוכן הכנסת, ואמר שהוא מושך חזרה את ההצעה שלו, והכל התבטל. הבנתם מה קורה פה? ועד היום זה בעצם חוקי, אבל לא חוקי. זאת אומרת, מי שרוצה לעשות הפלה במסגרת המדינה, צריכה לעבור הוועדה וכו', למרות שזה הכל שטויות, כי הם מאשרים את כולם כמעט. אבל עשו ניסיון בארץ, במשך 3 ימים, כל אישה שבאה, וכבר חתמה על כל הניירות והסכימה לעשות הפלה, אז כבר שעמדו לעשות את ההפלה, היא כבר שוכבת על המיטה, מוכנה להפלה, הצמידו לה את המכשיר לבטן, ופתאום היא שומעת ברמקולים דופק. אז היא שאלה, מה זה הדפיקות האלה? אז אמרו, זה הדופק של התינוק, בחודש השלישי של ההיריון, דופק מהיר. היא אומרת, מה זאת אומרת דופק? מה, יש לתינוק דופק? הלב שלו עובד? אמרו לה, ודאי, הוא אוכל, הוא תואם, הכל. יש לו דופק, או יש לו מערכת עצבים כבר, הוא מבין הכל. מה זאת אומרת דופק? בטח שיש דופק. מיד חצי מהאנשים ביטלו את הכל, קמו בבכי וברחו. זה לא עושים היום, לא מראים לאנשים את האמת. נותנים להם כל מיני סיפורים, גם זה כסף טוב לרופאים, זה גם כן מין מערכת כזאת שאיך אומרים, עוד הרגל שהתרגלו אליו. אז עכשיו, אחד שעושה את הדברים האלה, כל מה שקורה זה הכל עליו. אם השמואל תמיר הזה היה אותו יום מעביר את החוק הזה, אז כל מה שהיו הורגים יותר בגללו, כל רצח היה בא לו לחשבון. יש לו מזל, הרב פרוש הציל אותו, אבל זה רק דוגמה אחת מיני מיליונים, כן? אז מי שמחתי את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה הפירוש? אין לו עזרה. קשה לו מאוד לחזור בתשובה. הכל הולך קשה, למה? שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנום. הכתת אלפי אנשים, כולם עכשיו הולכים לגיהנום לשלם על העבירות שלהם ביום מותם, בסוף אתה חזרת בתשובה 2-3 לפני מותך, אתה תלך לגן עדן וכל אלה שהכתת היו בגיהנום, לא נראה כצדק. לכן מה עושים? מקשים עליך את המשימה מאוד, בתור מחתי הרבים לשעבר, קשה לך מאוד, והכל הולך קשה, והיצר הרע לא נותן, ויש לך התנגדויות מבית, מחוץ, אבל אם באמת עמדת חזק והצלחת, ודאי שאתה יכול לחזור. לא סוגרים בפניך את הדלת. רק מה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ואני רציתי גם לפרש בדרך קצת שונה. מה זה אין מספיקים בידו לעשות תשובה? אין מספיקים בידו המצוות שהוא התחיל עכשיו לעשות. נאמר, 40 שנה הוא חטא והחטיא את הרבים. אז יש לו מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של עבירות. ים, אוקיינוס מלא בעבירות. ועכשיו הוא החליט, הוא בא לסמינר או להרצאה, התחיל להתחזק, כעבור חודש התחיל לשמור שבת, שם ציצית, התחיל להניח תפילין, בא למניין, מתפלל, הוא בא אפילו ללמוד שעה-שעתיים תורה ביום, אז זה יפה מאוד, הוא מתקדם בקצב מאוד, מסביע רצון. אלא בוא נעשה רגע חשבון, יש לו יכול להיות 100 מיליארד עבירות, אם תחבר את כל אלה שהוא החטיא אותם, וכל העבירות שהם ממשיכים לעשות כל יום, ופתאום הוא עכשיו עשה מצוות תפילין, נו מצווה אחת, ציצית, עוד כמה מצוות, ברכת המזון, עוד כמה מצוות, תפילות, 3 ביום, עוד 3 מצוות, למד שעה תורה, עוד 60,000 מצוות, כמה הוא כבר עושה ביום? איך זה יספיק לו כדי להפוך את המשקל לצד החיובי? הרי המשקל קורע תחת הנטל של העבירות. כל כך הרבה עבירות יש לו ב-40 שנה של כל האלפים שהוא הכתיא אותם, גם שהוא כבר עושה מצוות זה כטיפה בים לעומת העבירות שלו. לכן אין מספיקים בידו, המצוות שלו לא מספיקות כדי לעטות את המשקל. לא מספיק. אז מה הפתרון? זה מה שאני תמיד אומר, ולצערי הרב כמעט אף אחד לא שומע. הפתרון היחיד הוא להפך למזכה הרבים. מה שעשית תעשה הפוך. כמו שהחטאת אלפים, החטאת אותם באלפים של מיליונים של עבירות, ככה עכשיו תזכה את הרבים שישמרו מיליוני מצוות. איך אפשר לזכות את הרבים? אם אתה מוכשר בלתת דרשות, תעשה דרשות, תקליט את עצמך, תעשה לך אתר באינטרנט, תזכה אנשים, תבנה את עצמך, לאט לאט אלפים יראו אותך, כמה שיותר יתחזקו ויתקרבו להשם, ככה השכר שלך במקום של אדם אחד יהיה של 1,000 ביום, אחר כך 2,000. זה כמו שאתה בונה לעצמך מערכת של חיילים שעובדים תחתיך, כמו פירמידה. אם אתה לא מוכשר בדיבור, תפתח את הארנק ותפזר את כל הכסף שלך. כל הכסף שלך, כדי לזכות את הרבים על ידי שתיתן להם דיסקים טובים שמשכנעים לחזור בתשובה. לא כל דיסק. יש המון דיסקים של רבנים מוכשרים שהם דברי תורה יפים מאוד, ומלמדים אותנו תורה והלכה. כל אחד כבודו במקומו מונח, הכל תורה קדושה ונפלאה. אבל מה שהכי הרבה כדאי להשקיע בו, זה אך ורק בדרשנים שמעוררים את הלב לחזור בתשובה. לא כאלה שהם נחמדים ובדרנים וכולם נהנים מההרצאה ואף אחד לא משתנה. צריכים לתפוס את אותם כמה דרשנים, ולצערי הרב אין הרבה כאלה בעולם היום, את אלה שגורמים לקהל להזדעזע בלב ובנשמה ובמצפון. שהאדם שומע אחרי את הדרשה הזאת, והוא אחרי זה קם ומתחיל לעשות חשבון נפש. אם הוא בא ושמע עניינים יפים על פרשת השבוע והוא מתלהב מאברהם אבינו, יפה מאוד. האם הוא השתנה? רוב המקרים כלום. אם הוא בא ושמע כמה בדיחות יפות ואיזה מדרש יפה, הוא השתנה? בדרך כלל כלום. אז לכן, כשיש כבר את ההזדמנות להגיע לאותם אנשים ולתת להם את הדיסק, או להכניס אותם לאיזה אתר טוב, צריכים לדאוג להכניס אותם לאלה שבאמת מחזירים בתשובה. יש הרבה ארגונים שעושים רעש וצלצולים ואוספים מיליונים ולא מחזירים בקושי בן אדם אחד בחודש בתשובה. ולעומת זאת יש כאלה שהם עובדים עבודה יומיומית, יום ולילה, ומשפיעים על אלפים בשנה לחזור בתשובה. רק זה שהם לא שמים פרסומות ועושים הרבה רעש וצלצולים, זה לא אומר כלום. זה צריכים לשמוע את הדרשות ולהחליט. זו דרשה שמזעזעת את הלב או לא? אם כן, כדאי להשקיע בה, לפזר את זה, בכל מיני שפות, לעשות איזה תרגום, להכניס את זה באתרים, היום יש פייסבוק, אפשר להגיע למיליונים. אני מסתכל בעצמי, אני מסתכל היום, כל כך קל להגיע לאנשים היום. הרי יש אנשים שלעולם לא יבואו לשיעור, אף פעם לא יבואו. מה להם ולדעת? אבל אתה יכול להגיע אליהם, לאימייל, למחשב. על ידי שתשלח להם הזמנה, או איזה קטע קטן של כמה דקות, איך אומרים, לעורר בהם קצת סקרנות, לראות מה יש, מה יש לך להפסיד. אם חזרו בתשובה, כל מצווה שהם עושים בא לך לחשבון. לא חזרו בתשובה, החלק שלהם בעולם הבא בא אליך, אז אתה רק מרוויח, אי אפשר להפסיד פה. זה מה שנקרא, המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל הדרך היחידה לעשות תשובה, לעבוד בגדול, לא רק אני והמצוות שלי, ככה אני לא אתקדם לאף מקום, לעומת כל הרע שעשינו בעולם, אלא במסות, כמה שיותר, שיעורים, אנשים, לשלוח, במחשב, כל מיני אתרים, כמה שיותר, ככה אתה מרוויח בגדול, לא אחד, שניים, כן? וזה ברור. הגמרא אומרת, כתוב במשלי כ"ח, אדם עשוק בדם נפש, עד בור ינוס, אל יתמכו בו. אדם עשוק בדם נפש, כן? עד בור ינוס, בור זה מחד המדורים בגיהנום, כמו שאמרתי. אל יתמכו בו. אין לו תמיכה לאותו אחד, לא עלינו, שלא ניפול בקטגוריה הזאת. הגמרא אומרת, אנחנו עדיין מסכת יומה, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי הלכו לפונדק. פונדק זה כמו מוטל בדרך, שיש שם גם מסעדה. בעל הפונדק שמו היה קידור, קידור זה השם שלו. אמר רבי מאיר, מכאן משמע שהוא רשע. השם אומר הרבה על האדם. יש פסוק שאומר כי דור תהפוכות הוא, שמדובר על דור של רשעים, דור תהפוכות, דור מורד, שעושה מהפכות ומורד נגד השם. היום יש הרבה מהפכות בעולם נגד כל מיני דיקטטורים, אבל התורה מדברת על דור תהפוכות, אלה שמורדים בהשם, לא במנהיג שלהם, כן? אז אמר רבי מאיר, אמר תראה, אם קוראים לו לבעל הפונדק הזה כידור, אז שם כזה פסוק שלילי, כנראה שהוא רשע, לא כדאי להפקיד את הכסף שלי אצלו בכספת. אני אשמור על הכסף שלי בידי. רבי יוסי ורבי יהודה לא הקפידו, אמרו, שמו, מה זה שמו? בסדר, קוראים לו במקרה כידור. ושמו אצלו את ארנקיהם. למחרת שבאו אצלו לבקש את כספם, כיחש. אמר, מה? מה פתאום? אתם לא נתתם לי כלום. ראו ששפמו וידיו מלוכלכים מרוטף שועית. ראו שהשפם שלו, כולם אז היה להם זקן כמובן, אז ראו שבשפם שלו יש שאריות של מרק שועית, מה שנקרא חמין בידינו, כן? בימינו. אז הלכו אצל אשתו, בראו איפה הוא גר, ברחוב שאלו, אמרו לה, בעלך שלח אותנו אצלך, שניקח את ארנקנו, הוא מסר לנו סימן, שאכלתם היום מרק שועית, לארוחת צהריים. ראו אותו בשעה נגיד 4, שפם שלו מלוכלך בשועית, אז הוא אכל כנראה לפני שעה שעתיים שועית. אז באו לאשתו, אמרו, בעלך אמר, הארנקים שגנבתי מהיהודים, תחזירי להם את זה, הסתדרתי איתם, והסימן שאנחנו לא משקרים, זה שהוא גילה לנו שאכלת אותו מרק שועית. אז באמת נתנה להם את הארנקים. כשהוא בא גוי הביתה, אשתו אמרה לו, איזה חכם זה היה לתת סימן על המרק שועית שאכלנו בצהריים? נתתי ליהודים את הארנקים שלהם. בקיצור, הוא התעצבן, הרג אותה, הרג את אשתו. אז הגמרא אומרת, שימו לב מה קרה פה. מים אחרונים הרגו את הנפש. אם הוא היה עושה מים אחרונים, אז במים אחרונים שעושים, גם מנקים ככה את השפם, כן? אז היה, אז לא היה, אז לא היה, לא היה סופה של אשתו למות, כי אז לא היו יודעים מה הוא אכל, וממילא לא הייתה מתה. אבל באותו פונדק היו מאכילים אוכל ליהודים ואוכל לגויים. מטבח כשר, מטבח לא כשר. כל אדם שהיה בא, היו רואים אם הוא נוטל ידיים. אם הוא נוטל ידיים, יש לחמים על השולחנות. אם הוא עושה נטילה בכלי, יודעים זה יהודי. מה, לא ידעו להבדיל בין יהודי לגוי? לא, כולם היה להם כובעים וסקנים. היה קשה מאוד לדעת. אז פתאום רואים אדם בא, אז עכשיו רואים הוא עושה נטילת ידיים, יודעים, זה יהודי, מביאים לו אוכל כשר. לא עושה נטילת ידיים, מביאים לו אוכל טרף, שהוא יותר זול. אז בא איזה יהודי אחד, לא עשה נטילת ידיים, ישב והכיל אותו חזיר. בסוף, אחרי שזה, רואים שהוא בא לעשות ברכת המזון. אז עכשיו הגמרא אומרת, תראה מה קרה פה. מים ראשונים שכולם מקפידים בהם, גרמו שיהודי אכל חזיר. עבירה חמורה, אבל לא, אי אפשר להשוות את זה לרצח. אבל מים אחרונים שאנשים מזלזלים בזה, גרמו שמישהו ימות. זאת אומרת, הגמרא משתמש את הסיפור הזה, כדי להראות לך, אל זלזל במים אחרונים. זה חשוב מאוד, וצריכים לעשות את זה בסעודה. תנו רבנן, עדיין אנחנו מסכת יומה. חמישה דברים נאמרו בכלב שוטה. כלב שיש לו כלבת, יש לו חמישה סימנים, בואו נראה כמה מהחוכמה של התלמוד, איזה דברים ידעו החכמים. פיו פתוח, הפה שלו תמיד פתוח, של כלב בעל כלבת. רירו נוטף, כל הזמן נוזל לו רוק מהפה. אוזניו סרוחות, האוזניים שלו נופלות למטה, מה שבדרך כלל זה זקוף למעלה. זנבו מונח לו בין ירקותיו, בין הרגליים שלו הזנב נכנס. שבדרך כלל הזנב או עומד, או עומד למעלה, או שעומד לצד, אבל אף פעם לא נופל למטה. והכלב הזה, פתאום הזנב שלו שמות, כן? מהלך על צידי רשות הרבים, כשהוא הולך ברחוב, הוא לא הולך באמצע, כמו שאר הכלבים, הוא נדבק תמיד לצד, לקירות של הצדדים של הרחובות, כן? מה שלמדרכה, לצד, כן? ויש אומרים, אף נובח ואין קולו נשמע. כשהוא נובח, הקול שלו נבלע לו בגרון, והקול בקושי נשמע כשהוא נובח. אלה הסימנים של כלב בעל כלבת, אם תבדקו, תראו שזה עד היום בדיוק אותו דבר. הגמרא אומרת, מה גורם לכלב הזה שיש לו כזו מחלה מוזרה? הרי זה רואים שזה המחלה הזאת, היא לא מחלה רגילה, זה מין סוג של כללה רוחנית כזאת. העם הרב, נשים כשפניות משחקות בו. יש כישופים בעולם שמשפיעים על הכלבים האלה. שמואל אמר, רוח רעה שורה עליו. יש רוח רעה על הכלב הזה, כמו מין כזה רוח רעה ששורה עליו. הגמרא אומרת, מהי ביניו? מה ההבדל בין רב לשמואל? איקה ביניו, ההבדל ביניהם, זה בדף פי דלת, במסכת יומה, מי שרוצה לעיין שם. למקטלה בדבר הנזרק. האם אפשר יהיה להרוג אותו על ידי שזורקים עליו משהו, כשהוא בא כן, לנשוך מישהו ולהדביק אותו וכו'. הגמרא מביאה ראיה כשמואל. הורגים אותו, כשהורגים אותו, אין הורגים אותו אלא בדבר הנזרק. לא מתקרבים אליו יותר מדי להרוג אותו, כי זה סכנת נפשות, אלא צריכים לזרוק עליו משהו. כן? למה מי שמתחכך בו, אפילו מתחכך בגוף שלו, לא רק שהוא נשך אותו, זה כבר סכנה מהחיידקים שיש בו. כן? לכן תתרחק מנו ותתקיף אותו, או שתזרוק עליו חנית או חרב, אבל אל תתקרב אליו. זה סכנה רצינית, כן? זה אל הכלבת. היום בימינו יש לזה חיסון שלואי פסטר המציא אחרי שלמד את הגמרא הזאת. הוא חי לפני 100 שנה בפריס, היה לו רב אשכנזי שלימד אותו תלמוד בצרפתית, הוא תרגם את התלמוד לצרפתית, וכשהוא ראה את הגמרא הזאת הוא התחיל לחקור וראה שבאמת, איך נראה מה הגמרא אומרת, מזה הוא המציא תרופה לכלבת, כן? אז הגמרא אומרת, מה תקנתה? מה התרופה נגד כלב כזה? אז הגמרא אומרת שמה שצריכים לעשות איתו זה מאכילים אותו מחצר כבדו. לוקחים מהכבד שלו, של אותו כלב נגוע, ונותנים לאדם הנגוע מהכבד של אותו כלב. ממתי מאכילים יהודי בכבד של כלב או מאדם שלקחו משם? אלא מדובר כאן שעושים נוגדנים נגד המחלה, ועל ידי זה הרפואה. זאת אומרת, הרפואה מגיעה מאותו בעיה. ממה שהביא את המחלה, גם יביא את התרופה. והגמרא מדברת על כל מיני עניינים כאן, אני גם לא רוצה להאריך בזה, אבל באופן כללי, תראו איזה ידע היה להם אפילו בדברים כאלה של ענייני רפואה. מי שיש, הגמרא ממשיכה עדיין במסכת יומה, מי שיש חילול השם בידו. אדם שעבר על חילול השם, ביש שם שמיים ברבים, ביש את הקדוש ברוך הוא, ביש את התורה, ביש את היהודים, ביש את הרבנות, ביש את בית הכנסת, כל מיני דברים שעל ידי שתפסו אותו ושמו אותו בפרסומות, ועושים עליו כתבה בטלוויזיה בימינו, והוציאו נגדו מכתבים ושמו אותו במעצר, כל מיני דברים שקורים לא עלינו לאנשים שנחשבים חרדים, ואני בכוונה אומר נחשבים חרדים, כי לא מי שנחשב הוא באמת חרד לדבר השם, כן? אז האנשים האלה מסכנים, הם בצרה גדולה, יש להם חילול השם. מה עכשיו אדם יעשה? איך עוזרים על חילול השם בתשובה? זה הרבה אנשים שואלים אותי את השאלה הזאת, הנה התשובה. הגמרא אומרת, אין כוח, לא בתשובה לתלות, לא ביום הכיפורים לחפר, לא בייסורים למרק, אלא כולם תולים ומיתה ממרקת. נסביר. בדרך כלל, כשאדם עושה עבירה קלה, הוא מיד מתחרט, מפסיק, הוא לא חוזר יותר על אותה עבירה, מתבייש, מתחרט, עושה וידוי בתפילה באותו יום, וגם כשמגיע יום הכיפורים, אז הכל נמחל. יש עבירות שאדם באמת עבר עליהן, והוא עכשיו מתבייש ומתחרט והפסיק ועבר יום הכיפורים ועדיין זה לא נמחק, אלא זה עדיין תלוי, מה שנקרא באנגלית pending, זה עדיין תלוי ועומד, אם ימחלו לו או לא. במה זה תלוי? כמה איסורים הוא יקבל. כל האיסורי קרת שבתורה, יש 36 עבירות בתורה שהעונש עליהם קרת. מה זה קרת? שכתוב בתורה ונחרטה הנפש ההיא מישראל. יש לזה מסכת שלמה, מסכת קריטות. שם אפשר לראות את כל הסיטואציות, מה זה קרת, איך זה קרת וכו'. אבל דבר אחד ברור, שבתורה כתוב ונחרטה הנפש ההיא מישראל. כמה מהעבירות האלה למשל, זה אוכל חמץ בפסח, מחלל שבת, משקף זכר, עבודה זרה, כל מיני עבירות מין עם הקרובים, מה שנקרא גילוי עריות, משכב עם בהמות, אדם שעושה עבירות עם בהמות, אחד שהיא משתו בזמן שהיא נידה, שהיא לא טבלה במקווה אחרי המחזור. כל הדברים האלה זה איסורי קרת. גם כשאדם חוזר בתשובה, מפסיק, מתחרט, מתבייש, עושה וידו יום יום, שבוע שבוע, חודש חודש, שנה בשנה, כבר אלפי וידויים הוא עשה, וכבר עבר 10 ימי כיפור כבר, עדיין לא נמחל לו. מתי נמחל לו? עד שהוא מקבל משקל מסוים של סבל, ייסורים. מה זה ייסורים? מחלות, בעיות, זריקות, ניתוחים, רופאים, כאבים, עייפות, פקקים בכבישים, צרות, הפסדי ממון, בעיות בנישואים, בעיות עם הילדים, לא חסרים. יש מיליארדים של בעיות בדורנו. כל האיסורים האלה באים למי שעושה איסורי קרת. במה דברים אמורים? אדם שיודע שאסור לחלל שבת ומחלל. אדם שיודע שאסור לעבוד עבודה זרה ועובד. אדם שיודע שאסור לאכול חמץ בפסח ואוכל. אחד שלא יודע כלום, גדל בזימבבואה, גדל בקיבוץ, מימיו לא שמע כלום, אז אדם כזה לא חייב לקבל איסורים, כיוון שהוא היה אנוס. ההורים שלו אשמים, או הסבות שלו, מי שהתחיל לקלקל את השושלת, כי הרי כולנו בסוף באים מזרע של רבנים, באיזשהו דור מישהו התקלקל, אותו אחד שמתקלקל משלם על כל הדורות שבאו אחריו. אז לכן, אדם שהוא אנוס, נולד ככה ולא גידלו אותו לתורה, למצוות, הלך לבית ספר חילוני, הוא לא יודע מימינו, משמאלו, ביהדות, כלום. אז אדם כזה, הוא לא חייב לקבל הרבה איסורים, כיוון שהוא לא ידע הרבה. חוזר בתשובה, התשובה מועילה לו, יום כיפור ובסדר. אבל אדם שיודע וממשיך לעשות, גם אם יום אחד הוא חוזר בתשובה, האיסורים האלה, הוא חייב לקבל איסורים. חייב, בלי איסורים, סימן שהשם לא קיבל את התשובה שלו. אין דרך אחרת. לכן חילול השם, אפילו ייסורים לא מחפרים. זה אחד העבירות הבודדות, אם לא היחידה, שאפילו אדם סבל 10 שנים על זה, על זה שהוא ביש שם שמיים ברבים, וביש את היהדות, עם הכיפה שלו, עם השרשרת מגן דוד שלו, או ששמעו אותו עושה איזה דבר מכוער בבית מלון, ושמעו אותו מדבר עברית ויודעים שהוא יהודי. כל הדברים האלו, אפילו קיבל איסורים, עדיין לא התחפר לו. רק יום המוות מחפר. מיטה מחמרקת. הוא מת באיסורים, אז המוות ניקה לו את העבירה הזאת שנקרא חילול השם. מה רואים מכאן? שזה לא עבירה רגילה, זה עבירה מהחמורות ביותר בתורה. והרבה מזלזלים בזה. אז מה אם אני דתי? אז מה אם אני מקלל? אז מה אם תפסו אותי גונב? ככה אנשים חושבים, אבל הם לא מבינים שאפילו גניבה של $5 לפעמים יכול להיות יותר גרוע מרצח. רצח בסתר שאף אחד לא גילה, אז עברת על רצח, אבל לא עברת על חילול השם, כי אף אחד לא יודע. אבל גנבת $5 ושמו אותך בטלוויזיה עם הכיפה או הזקן שלך, זה כבר נהיה יותר גרוע, אבון, מהרצח עצמו. בגלל שביישת את כל היהדות, והרבה עכשיו יהודים יסבלו בגללך בעולם, ולקדוש ברוך הוא יש עוגמת נפש מזה. זה נקרא חילול השם. אז הגמרא אומרת, מאיפה לומדים את זה? מפסוק בישעיה כ"ב, ונגלה באוזני השם צבאות. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את הסוד הזה, כן? ונגלה באוזני השם צבאות. מי מדבר? הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן? אם יחופר עוון הזה לכם עד תמותון. מדובר שם על חילול השם. השם אמר, אני מבטיח שהעוון הזה של חילול השם לא יכול להתחפר עד יום המוות. זאת אומרת, עד יום המוות העוון הזה עדיין תלוי ועומד. הגמרא אומרת, היחידה מחילול השם. מה באמת נקרא חילול השם? אמר רב, רב אחד האמוראים החשובים בתלמוד, אומר כגון אנא, כמוני, אני עושה חילול השם. לשקיל נביסרא מבית הבכה ולאלתר לא יעיב נדמה. שאני עכשיו קונה בשר מהקצב ולא משלם לו מיד מזומן, אלא בא אחרי כמה ימים ונותן לו את הכסף. מה אומרים אנשים? תראה איזה רב חשוב בא, לוקח סחורה ולא משלם על המקום, אלא לוקח בהקפה. איך אומרים היום? 30 יום אשראי, 60 יום אשראי. רוב אלה שמבקשים אשראי לא צריכים את האשראי בכלל. סתם, מנצלים. מה אתה צריך אשראי? יש לך את הכסף בבנק. אלא מה? אומר, אולי הוא ימות עד אז, אני לא אצטרך שלם. כן? יש לו כל מיני חשבונות. או שקשה לו להיפרד מהכסף, אז הוא מחבק את הכסף עוד 60 יום, ככה יושן איתו במיטה, כדי שאחר כך יהיה, אתה יודע, לאט לאט הוא נפרד ממנו בתהליכים, כן? אז מה הגמרא אומרת? אז הוא אומר, אני כגון אני, שאני לא משלם מיד. הגמרא אומרת, רבי יוחנן אומר, לא, לא, כמוני, שהלכתי 4 צעדים בלא תפילין ובלא תורה. לפעמים קורה לי שאני הולך כמה צעדים בלי תפילין עליי. מה הפירוש? בזמנם כל אדם שם תפילין, כל היום. בעבודה, בישיבה, כולם הלכו עם תפילין, מתחת לכובע, מתחת לגלימה. אבל לפעמים אדם היה לו כאב בטן, סובל מגזים או כל מיני בעיות, גוף לא נקי. אז אדרבה, הוא צריך להוריד את התפילין. או שהוא מאוד עייף, הוא פוחד להירדם איתם. אז ביזיון לתפילין וכולי, או שהוא נכנס במקומות שיש שם ריח רע של צואה או כל מיני דברים או פריצות, אז הוא מוריד את זה. אז הוא אומר, אני קרא כמה פעמים שראו אותי אנשים ברחוב הולך בלי תפילין, מה הם חושבים? זה נקרא חילול השם, כן? אז הגמרא אומרת שהיום בימינו שמתווכחים מי עושה חילול השם, כל אחד אומר, אני לא, אני נקי, אני צדיק. הם רבים ביניהם מי עושה יותר חילול השם. הוא אומר אני, השני אומר אני, רבי יוחנן אומר אני, רבי ינאי אומר, כן, דווה ברבי ינאי, הישיבה של רבי ינאי, מה הם אומרים? כל שחבריו בושין משמועתו. מה זה חילול השם? שהחברים שלך הדתיים מתביישים במה שעשית. אפילו שזה לא ממש עבירה ברורה בתורה, אלא שצעקת ברחוב וכולם הסתכלו, או עשית איזה משהו שהוא לא ממש מפורש שאסור לעשות אותו, אבל הבאת בושה, התביישו בך, זה כבר נקרא חילול השם. כן, חבריו בושים ממנו. ואביי אמר, ואהבת את השם אלוקיך. מה זה ואהבת את השם אלוקיך? שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיראו איך אתה שומר מצוות, וכולם ירצו לחכות אותך, יגידו לך, אתה יודע מה, דתי כמוך, דווקא אני מוכן להיות. כל הכבוד, אתה מחזק אותי, אתה נותן לי השראה, זה נקרא, יש שם שמיים מתאהב על ידך. או שאת רואים שיש לך דרך ארץ, אתה מתנהג, מכבד כל אדם יפה, עוזר לכל אדם, אין אצלך גזענות, איפה ואיפה, אתה אדם של איש עמל, קם מוקדם בבוקר, כל דבר אצלך זה ביושר, אז אנשים אומרים, תראה איזה יופי, איזה דת יפה. אם אדם הגיע לכזו דרגה בזכות הלימוד תורה, כדאי לי גם כן להשתדל. זה נקרא קידוש השם. היה מעשה בארץ, באו קבוצה של תלמידי ישיבה, בבין הזמנים של הפסקה שיש לישיבה, בדרך כלל זה בתקופת החגים, הלכו לבריכה לשחות. בריכה של דתיים, אבל המציל חילוני. אז באו לשם והמציל לא היה, וזה שעומד בקופה, זה שגם כן הלך נהדר ליותר מחצי שעה. כל האנשים שבאו ראו הקופאי, זה שעומד בשער לא נמצא, כולם נכנסו בחינם. אין קופאי, מה אתה רוצה? נכנסו, פשטו את בגדיהם והתחילו לשחות. היו קבוצה של 5 בחורי ישיבה, עמדו שם במשך 40 דקות. שחזר הקופאי, זה שעומד בשער, אמרו לו, אנחנו מחכים לך כבר 40 דקות פה. איפה היית? אומר, היה לי איזה מקרה חירום, הייתי חייב ללכת, סליחה. אבל למה לא נכנסתם? הוא שואל אותם. אז הם אמרו לו, איך ניכנס ולא שילמנו? אז הוא אמר, אז הייתם נכנסים ואחרי זה באים לשלם. אמרו לו, איך נשתמש בדבר שעוד לא שילמנו? מניין לנו לדעת, אולי לא היית חוזר. ואז היינו משתמשים בזה בלי רשות ונכשלים בגזל. הוא לימים חזר בתשובה, והוא כתב שהסיבה שהוא חזר בתשובה זה בזכות אותם 5 בחורים, שהוא הבין איזה כוח יש לדת להשפיע על האדם, אפילו שאף אחד לא רואה אותו בחדרי חדרים, לחיות נכון, ולא רק כלפי חוץ, בצביעות, אלא אפילו במקום שהם יכלו להיכנס ואף אחד לא היה אומר כלום, הם פחדו מבורא עולם, וזה השפיע עליו מאוד. פעם לקחו קבוצה של טייסים לישיבת פונוביץ' להיפגש עם הרב שח. אז אחרי שהרב שח נתן להם שיחה, והיה באווירה טובה מאוד, טייסי קרב. ביציאה מישיבת פונוביץ' ראו על הלוח מודעות שטר של $100 עם נעץ ופתקה, וכתוב שמה, מי שאיבד את ה-$100 האלו, אנא שיקח אותם. הטייסים הסתכלו, אמרו, איך זה יכול להיות? מה, אנשים תולים כסף על הקיר? שאלו, כמה זמן זה כבר זה תלוי פה על הקיר? אמרו, יותר משלוש שנים. אף אחד, ישיבה של מעל 1,000 בחורים, אף אחד לא בא בסתר וגנב את $100 האלה. אף על פי שזה כבר עבדה, בוודאי הבעלים התייאש מזמן כבר, ואפילו מעיקר הדין יש צד להתיר, אף אחד לא נגע, הוא לא רוצה לקחת כסף שהוא לא שלי, ואף אחד לא מדבר כאן על השירים, כן, זה בחורי ישיבה שרובם עניים. אז זה עשה רושם גדול מאוד על הטייסים, ובאמת חלק מהם חזרו בתשובה, כמה מפקדי טייסות גדולים היום, שהם כבר נהיו ראשי ישיבות. וזה בעקבות, אחד הדברים שהשפיע עליהם זה הסיפור הזה שסיפרנו. תראו מה הכוח של קידוש השם. אדם שעבר הרבה על חילול השם, כיוון שממילא עד יום המוות לא נמחל לו, אם הוא רוצה לזרז את המחילה ולמנוע מעצמו כל מיני צרות, צריך להתעסק בקידוש השם. קידוש השם אפשר להרוויח הרבה בחיים. אתה בא למלא דלק, גוי ממלא לך, רואה אותך עם כיפה, תן לו דולר טיפ. שם לך $70 דלק, תן לו דולר, תראה איך הוא מתפעל ממך. כולם או שלא נותנים לו כלום, או שנותנים לו איזה קווטר, תן לו דולר. הוא כל כך מתפעל. אני עשיתי איזה ניסיון עם הגויים, אני בא באמצע הלילה אחרי הרצאות, יש תחנה בדרך למונסי. כל פעם, אני כבר רואה שהגויים כבר מזהים את האוטו שלי. איך שאני בא, כבר ישר הוא רץ אליי הבן אדם. אני לא צריך לחכות. למה, הוא יודע, זה דולר בטוח. והם חיים מהטיפים האלו. כן, על כל נמר 20 שבאים, אחד נותן לו טיפ. הרבה היום בימינו לא נותנים בכלל. אז מה אתה מפסיד? בסכום כזה פעות אתה מרוויח מצווה כזו גדולה. או אם מצאת איזו עבדה של גוי, אף על פי שמעיקר הדין אתה לא חייב ללכת לתרוח לחפש אותו. אבל אם היו שם כמה דולרים ומסמכים ורישיונות וזה, נגיד כרטיסי אשראי, הרי אתה לא גנב, לא תלך להשתמש בכרטיסים בלי רשות. אז מה אכפת לך לאתר אותו בכמה שיחות טלפון ולהחזיר לו? עכשיו הייתי בקנדה, בטורונטו, לפני בערך שבועיים, ונתתי הרצאה באמצע היום בבניין שהוא קניון, משהו כזה מול גדול. יש שם בית כנסת בקומה שלישית, כל תורה זה נקרא אם אני לא טועה. אז שם דיברתי לקבוצה של בחורים צעירים, וביציאה מהבניין מצאנו על הרצפה בלקברי, טלפון בלקברי חדיש. עכשיו היו איתי קבוצה של בחורים צעירים, התחילו לנסות לאתר של מי הטלפון. אז בסוף זה היה שייך לאיזה בחורה בת 16-17. בקיצור, אז ניסו לטלפן לכל מיני מספרים שהיו שם כדי אולי אימא, דד, מאם. לא הצלחנו לאתר מישהו שיכול להגיד לנו של מי הטלפון. אז אני אמרתי להם, טוב, היא בטח עוד מעט תבין שהיא איבדה את הטלפון, אז מה היא תעשה? היא תטלפן לטלפון שלה. בינתיים הטלפון נגמרה לו הבטריה. אבל אתם יודעים, זה כולם אותם מטענים, אז בבית איפה שנשארתי היה להם מטען מתאים, טענו את הטלפון, בערך אחרי שעה וחצי התקשרה הבחורה, רמנו את הטלפון, והיא אמרה, תגיד, מצאת את הטלפון שלי? כן, וואו, וזה, איפה אני יכולה לקבל אותו? בכתובת כך וכך. בקיצור, היא באה מהר עם אבא שלה, ואני יצאתי, והם רואים אותי עם כיפה, יצאתי לחניה של הבית, ובאתי, הבאתי לה את הטלפון, והיא החבילה של כסף מזומנים. רצתה לתת לי כסף קנדי. אמרתי לה, לא, לא, שום דבר, וזה. ובעלת הבית אמרה לה, יש לכם מזל שהוא מצא את זה. ושני הגויים האלה היו כל כך מתרגשים, כי לאבד טלפון זה לא רק $200-$300 שזה עולה, זה כל המספרי טלפון שלך, זה כל הדברים האינטימיים שלך, זה כל הסודות שלך, מי יודע מה אנשים מאחסנים שם, זה מוסיקה, היום טלפון זה כבר מחשב היום, אז זה כבר הרבה עוגמת נפש, זה לא הכסף, לפעמים אדם אומר, לא אכפת לי, אני מיד אשלם לקנות את זה מהגנב, כיוון, לחסוך לי את כל הכאב ראש, כן? אז זה נקרא קידוש השם, קידוש השם גדול. עכשיו אלה הולכים, מספרים לחברים שלהם, יהודי דתי מצא את הטלפון, ואיזה מזל שהוא מצא, והוא החזיר, ואף אחד אולי לא היה מחזיר, ככה הם חושבים, ומספרים, והוא מספר לשני, ומחר אחד הגויים האלה יצטרך להיות שופט בבית משפט לשפוט איזה יהודי דתי, והסיפור הזה ישפיע עליו, והדברים האלה כל הזמן קורים בחיים. ודרך אגב, כל היהודים שבאו ניצולי שואה, היה דיון בקונגרס אם לאפשר להם להיכנס לאמריקה ולתת להם רשות לעלות לארצות הברית, והיה, אני חושב, אז שקראו לנשיא טרומן, עבדו בשבילו כמה יהודים חרדים, והוא מאוד סימפט אותם שהם היו מאוד מכבדים ואנשים מאוד נחמדים, ואז בנאום שלו הוא אמר, אני מכיר את האנשים האלה והם טובים מאוד, הם יועילו למדינה, יש אצלי כמה כאלה במשרד, ובזכות אלה כל יהדות אירופה ניצלה, שבאו לארצות הברית והקימו כאן ישיבות וכו'. והשלושה האלה, רק בגלל שהיו עושים קידוש השם, אין קץ לסחרם בשמיים. כל ישיבת לקווד וישיבת מיר וכל הישיבות הענקיות שיש כאן, ועוד מאות ישיבות שיש ברחבי ארצות הברית, כל הבתי כנסת, כל התורה שיש כאן, כל הכסף ששולחים לארץ הקודש, כל פרוטה יש להם בזה זכות. תראו מה זה קידוש השם, עד איפה זה הולך. הזמננו מתחיל לאזול, בואו רגע נתקדם עוד קצת בגמרא הזאת. הגמרא ממשיכה כאן, הגמרא אומרת, אחד שעושה קידוש השם, מה אומרים עליו בשמיים? בואו נראה. אז מה זה קודם כל קידוש השם? שיהיה אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ודיבורו בנחת עם הבריות, מדבר תמיד, אף פעם לא בעצבים, לא גס רוח, לא צועק, לא מקלל, לא דופק על השולחן, לא זורק דברים, לא, אני יודע מה, לא מרביץ כמובן, תמיד הוא מתון ומכובד, לבוש מכובד, מדבר מכובד, בנימוס לכל בן אדם, לא משנה אם הוא עשיר וזה שהוא מדבר איתו הוא עני, לא חשוב אם הוא גאון וזה שהוא מדבר איתו הראש שלו אטום, תמיד הוא מתנהג אפילו לילד, מתנהג איתו מאוד מאוד יפה, כן? היה מעשה עם הרב הנודע ביהודה, רבי יהודה לנדה קראו לו, זה היה לפני יותר מ-200 שנה מעשה אמיתי שקרה. יום אחד הוא שומע ליד החלון שלו קול בכי של ילד, ילד בוכה. אז הוא יוצא החוצה, הוא רואה ילד גוי בן 10-11 יושב ובוכה. אומר לו לילד, למה אתה בוכה? אומר לו, תראה, אבא שלי, אמא שלי נפטרה, אומר הילד הזה. אבא שלי התחתן עם אישה חדשה, ויש להם מאפייה של לחמים. והאישה החדשה היא מאוד מאוד אכזרית. וכל יום היא שולחת אותי מוקדם בבוקר עד הלילה למכור את הלחמים, ואת כל הכסף אני מביא לה, ואני עובד בחינם, והיא מתעללת בי. ועכשיו איבדתי את הכסף של היום. לא יודע מה קרה, נפל ממני הכסף, ואני פוחד ללכת הביתה, כי אני יודע שהיא תקה אותי חזק וכו'. שואל אותו הרב כמה כסף היה, הוא אומר לו כך וכך כסף. נתן לו הרב את הכסף, ונתן לו עוד כסף, לך תקנה לך גם ארוחה חמה. ילד גוי שהוא לא מכיר אותו. הילד כל כך חזר לו הצבע ללחיים, כל כך הוא הודה לרב, והלך לדרכו. כעבור 30 שנה, אנחנו בדיוק ערב פסח עכשיו, כעבור 30 שנה, בכל המועד של פסח, דופקים לרב, הוא כבר נהיה איש זקן מאוד הרב, דופקים לו בדלת. הוא פותח את הדלת, הוא רואה גוי. אומר לגוי, כן? אומר לו, הגוי, כבוד הרב, אני בא להזהיר אותך מטרגדיה שעומדת להיות לקהילה היהודית כאן. אומר לו, מה? הוא אומר, הכמרים פה, יחד עם כל המאפיות, החליטו לשים רעל בלחמים של מוצאי חג הפסח. כיוון שלא היה אצל היהודים חמץ בכל הפסח, אז במוצאי פסח היו הולכים לחנויות לקנות לחמים. אז היו מאפיות שהיו מוכרים כביכול כשר, אבל זה היה בבעלות של גויים. החליטו לשים רעל בבצק, ושכל היהודים יאכלו ויהיה מגפה וכולם ימותו. עד כדי כך אנטישמיות הייתה בזמנם. ואני, בתור אחד שירשתי את המאפייה של אבא שלי, ואני אחד מהאופים, נזכרתי שלפני 30 שנה שהייתי ילד, ישבתי פה על הסלע, ופחדתי לחזור הביתה ונתת לי כסף והצלת לי את החיים באותו לילה. ואני חייב לך טובה, ואני מודיע לך, תודיע לכל היהודים לא לבוא, לקנות לחמים במוצאי חג הפסח. וככה הודיעו מהר בכל הבתי כנסת בשקט, ובמוצאי חג פסח היה, הגויים היו עמומים, יהודי אחד לא בא, בכל שנה באים בהמוניהם, תורים של 100 מטר. במוצאי חג הפסח אותו שנה, אף יהודי לא בא לקנות לחם, הם לא האמינו כזה דבר. והכל בזכות קידוש השם שהרב עשה עם ילד גוי, 30 שנה אחורה, תראו עד איפה זה הולך. אז זה, הגמרא ממשיכה, אחד שככה מתנהג, מה מכריזים עליו בשמיים? אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבני אדם שלא למדו תורה כמוהו. ראיתם פלוני שלמד תורה, כמה יפים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, בישעיה ממתת, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל, אשר בך אתפאר. הקדוש ברוך הוא מכריז עלינו כשאנחנו צדיקים ועושים קידוש השם. מה הקדוש ברוך הוא מכריז עלינו? גילה לנו הנביא ישעיה, עבדי אתה ישראל, אשר בך אתפאר. לא רק שאתה העבד שלי, אלא אתה העבד שאני מתגאה בו. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים. מצד שני, עבדים אנחנו להשם אלוקנו, שזה תואר כבוד להיות עבד של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בורא העולם, כן? להיות עבד של אדם בזוי, זה לא כל כך כבוד, זה ביזיון. להיות עבד של מלך בשר ודם, זה די כבוד. אתה משרת של המלך. הרבה היו רוצים את התפקיד הזה. העוזר של הנשיא, כן? השמה של ראש הממשלה, כן? השמה של הרב הראשי. לשרת מישהו גדול, זה לא בושה. לשרת את בורא העולם, זה לא רק שלא בושה, זה אין כבוד יותר גדול מזה, כן? ועל זה שהבורא עולם בעצמו מעיד עלינו, אשר בך את פער, אני ממש, בא לי נחת רוח מכם, זה מה שנקרא קידוש השם, הגמרא מסבירה. הגמרא אומרת, בזמן שאדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, לומד תורה, חוזר עליה, מלמד, משמש תלמידי חכמים, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, אבל מזלזל בבני אדם. מה אומרים עליו? כן? אחד כזה. או ואין מתנו ומסעו ומקחו נאה בשוק. המסע ומתן שלו בביזנס לא נאה. ואינו נושא ונותן באמונה. זאת אומרת, הוא עושה ביזנס לא ביושר. אז אנשים אומרים, מה הועילה לו לאחד כזה התורה שלו? מה הועילה לו? כן? תראו איך הוא מתנהג. תראה מה, הוא יושב לומד תורה, אז מה אומרים? אוי לאביו של לימדו תורה, אוי לרבו של לימדו תורה, שהוא נשאר כזה פרא אדם. אשרי בני אדם שלא למדו תורה, אם אנשים לומדים תורה, הם ככה נשארים, עדיף שלא ללמוד תורה. ככה אנשים מדברים. אין לך חילול השם יותר גדול מזה, שהאדם בא ללמוד תורה כל יום, ונשאר אותו פרא אדם כמו שהיה. כמה מקולקלים מעשיו, כמה מקולקלים דרכיו, ועליו הכתוב אומר, הנביא יחזקאל למד וב, באמור להם עם השם אלה, ומארצו יצאו. זאת אומרת, הנביא מגלה לנו שיש כאלה שעדיין באים ולומדים, ועדיין נשארים במעשיהם המקולקלים. נסיים בעוד עניין. הגמרא אומרת, אנחנו עדיין מסכת יומא, הגמרא אומרת, שאת פני רשע לא טוב. יש כאלה שמטבעם אוהבים להיות חנפנים, אנשים חנפנים, מתחנפים. עכשיו, תלוי למי מתחנפים. אם פגעת ברב שלך, ביישת אותו, הילפת אותו, שאלת שאלה לא במקום, נפלט לך איזה מילה לשון הרע, נתפרצת לדבריו, הוא אמר משהו לעשות ולא עשית, כל מיני דברים כאלה, ואתה בא אחר כך מבקש מחילה ומתחנף, אדרבה, זה לא רק שזה לא עבירה, זה מצווה. כי אתה מתחנף לכבוד התורה. אבל אם אתה מתחנף לאדם רשע בגלל שהוא עשיר, בגלל שהוא בעל תפקיד, או אתה צריך ממנו איזה טובה, כל הדברים האלה זה עבירות חמורות. אז כותב שלמה המלך במשלי ותחת, סט פני רשע, לא טוב, אסור שיהיה מסו פנים באחד כזה. לא טוב להם לרשעים שנושאים להם פנים בעולם הזה. הרשע יפסיד מזה. כן? ולא טוב לו לאחאב שנשא הקדוש ברוך הוא לא פנים בעולם הזה. השם נשא פנים לאחאב. למה? כתוב במלאכים א', פסוק כף א', שהשם אמר, הראית כי נכנע אחאב מלפניי? אחאב עשה תשובה. כלומר, הוא נכנע בפני הקדוש ברוך הוא. לא אביא הרעה בימיו, בגלל שאחאב נכנע, אני לא אביא את הרעה בימיו. זה ככה כתוב. אז בספר משלי ותחת כתוב, להטות צדיק במשפט. טוב להם לצדיקים שלא נשא להם הקדוש ברוך הוא פנים בעולם הזה. אשריהם למשה ואהרון שלא נשא הקדוש ברוך הוא להם פנים בעולם הזה. שנאמר, איפה נאמר? במדבר חף. יען לא האמנתם בי. יען כי לא האמנתם בי. בגלל שלא האמנתם בי, כך וכך וכך יקרה לכם. האמנתם בי, אם באמת הייתם מאמינים בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. אשריכם, אשריהם לצדיקים. לא די שזוכים בעצמם, אלא מזכים לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. שכמה בנים היו לו לאהרון, אהרון היו לו ארבעה בנים, שראויים להישרף כנדב ואביהו, שנאמר הנותרים, השניים האחרים גם, אלא מה? זכות אבותם עמדה להם. באהרון יצאו בנים צאצאים שהגיע להם למות, אלא מה הציל אותם? זכות הסבא שלהם אהרון, זכות אבותם עמדה להם. הגמרא ממשיכה, אוי להם לרשעים, לא די שמחייבים את עצמם בדין, אלא שמחייבים את בניהם, כן? את בני בניהם עד סוף כל הדורות. הרבה בנים היו לו לכנען, כנען היה רשע, כן? מצאצאי חם, הוא אחד הבנים של חם, היו לו ארבעה בנים לחם. חם זה הבן הרשע של נוח, הם חיו לפני 4,200 שנה, שהיו ראויים להסמך כתבי עבדו של רבן גמליאל. אחד מהם היה צדיק, תבי, שהיה משרת של רבן גמליאל, נשיא ישראל, שהיה צדיק יסוד עולם. והיה בעצמו צדיק ותלמיד חכם, העבד כנעני הזה, תבי. עד שבסוף רבו שחרר אותו והוא התגייר ונהיה צדיק. הוא ידע את כל ההלכות, כן? היו צריכים להשלים עניין, ורבן גמליאל שחרר אותו, הוא היה עשירי, והוא השלים להם עניין. כיוון שכל עוד הוא היה עבד, אז הוא משעובד כאישה, ואישה לא משלימה מעניין. עכשיו, ששחררו אותו, הוא נהפך, הסטטוס שלו נהפך לשל גבר שומר מצוות, גיור הוא, היה, הוא עשה ביום שקנו אותו, ככה היה הדין, והרבה מצאצאי כנען יכלו להיות כמו תבי, אלא שחובת אביהם גרמה להם. זאת אומרת, האבא הרשע שלהם גרם שהם לא יהיו צדיקים כמו אותו יוצא מן הכלל שקראו לו תבי. אנחנו מסיימים עכשיו בדף הזה את מסכת יומה בעזרת השם, ובשבוע הבא אנחנו נתחיל את מסכת סוכה. הגמרא בדף פי ה עמוד ב', הגמרא אומרת במשנה כתוב, האומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מי שאומר, היום אני צעיר, ראיתי את האמת, שמעתי הרצאות, בסדר. בעוד 10 שנים אני קצת אתחתן, יהיה לי ילדים, אז ודאי שאני אשמור שבת אז, מה? ואני לא רוצה שבבית שלי יחללו שבת הילדים שלי, אני מבין שזה האמת. אבל כרגע אני רווק, קשה לי, זה לא כל כך קל לשמור שבת לבד, המשפחה שלי פה, בארץ, בחוץ לארץ, כל מיני תירוצים. או אחד שאומר, עוד לא עשיתי כסף, תן לי לעשות כמה שנים כסף, ואז אני אחזור בתשובה. או אחד שאומר, שאני אתחתן, אני אחזור בתשובה. או אחד שאומר, אני עכשיו באוניברסיטה, קשה להיות שם דתי, צחקו עליי חברים, לחץ חברתי, אני יודע מה, אז כשאני אסיים את הדוקטורט, אז אני אחזור בתשובה. יש כל מיני תירוצים שכולם עלובים ומצוצים מן האצבע. מה יהיו התוצאות של אדם שחושב ומדבר ככה? הגמרא אומרת, האומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, היום אני אכתה, יום אחד אני אשוב בתשובה, כן? אין מספיקים בידו לעשות תשובה, הוא לא יזכה לחזור בתשובה. כיוון שעד לנקודה מסוימת הוא היה שוגג, הוא לא ידע מה חומרת מעשיו, אז הקדוש ברוך הוא היה לו הרבה סבלנות איתו. עכשיו שהוא גילה את האמת והוא ממשיך לעבור עבירות בשעת נפש במזיד, איך ייתכן שהשם יהיה לו סבלנות לאותו אדם? סבלנות מתקצרת. יום אחד האדם הזה רוצה לחזור בתשובה. עכשיו שתבינו איך זה עובד, כן? ביום הראשון שהוא ראה את האמת, אם היה חוזר בתשובה, הייתה לו 100% סיעת הדשמיה, 100% עזרה משמיים, והכל היה הולך חלק וקל. לא חזר, כעבור שנתיים יש לו עוד הזדמנות. אם חוזר עכשיו, יש לו 80% עזרה. לא 100% כמו שהיה לפני שנתיים. חזר היום 80%. לא חזר, עוד 3-4 שנים יש לו עוד הזדמנות. עכשיו רק 60-70% עזרה, זהו. לא חזר, עוד עברו 5 שנים, עוד הזדמנות, רק 40% סייעתא דשמיא. הרבה יותר קשה. לא חזר, עוד 10 שנים עברו כבר בן 50, עכשיו הוא רוצה לחזור, יש לו רק 20% עזרה, קשה לו מאוד, בקושי תפילין הוא מסוגל לשים, שבת הוא עורק את עצמו, קשה לו, סובל, היה עושה לפני 20 שנה, לא היה לו את כל זה, היה נכנס לישיבה, לשבום, מתחתן עם אישה צדיקה, הכל היה הולך חלק, עכשיו כבר יש לו אישה, ילדים, מתנגדים, מורדים בו, רבים איתו, קשה לו, אשתו לא מסכימה, גרושתו לא מסכימה, הילדים חיים איתה, הוא לא יכול להכניס אותם לישיבה, היא לא נותנת לו לראות אותם, הולכים לבית משפט, השופט באמריקה אומר לו, מה אתה רוצה? הילדים שלך גדלו כחילונים, אתה לא יכול לחשוב להכניס אותם לישיבה, תשכח מזה, אשתך לא מסכימה, כל הדברים האלה שקורים לאנשים, זה כל זה בגלל שהיה להם הרבה הזדמנויות, לא לקחו, לא חטפו בשני ידיים. ועכשיו, מה שקרה, בזמן שעכשיו הם כבר כן רוצים, שימו לב, למבוגרים הרבה יותר קשה, בגלל שהיה להם הרבה צ'אנסים. אף על פי כן, לעולם, השערים של התשובה לא נסגרים לגמרי בפני אף אדם. אפילו אדם כמנשה, בנו של חזקיהו המלך, שהחטיא את כל העם, הוא היה יותר מ-50 שנה מלך, שם פסלים בכל הארץ, החטיא את כולם, גרם לחורבן רוחני, בסוף ימיו חזר בתשובה. ישמעאל בנו של אברהם אבינו, כל חייו היה רשע, בסוף ימיו עשה תשובה, חזל אומרים. תרח אביו של אברהם אבינו, מוכר אלילים, מחר פסלים, מרד בהשם כל חייו, סוף ימיו חזר בתשובה. יש כל כך הרבה דוגמאות כאלה, יש בימינו אנשים ששחקני קולנוע, החטיאו את הרבים, אבל חזרו בתשובה אמיתית, ולא רק שחזרו, אלא נהפכו למזכי הרבים. אלא מה אנחנו רואים כאן? שמי שבאמת רוצה אין דבר העומד בפני הרצון. מי שאומר, אחטא ויום הכיפורים מחפר. עוד 3 חודשים יום כיפור אני אעשה על זה תשובה. אין יום הכיפורים מחפר. תכניסו לכם את זה טוב טוב בראש. אחד שאומר, אני אחטא על דעת שיום הכיפורים יגיע, אני אעשה על זה תשובה חזקה. יום הכיפורים לא יעזור לו. למה? הוא חטא במזיד ומזיד. בסומכין על יום הכיפורים, השם אמר, התורה זה לא מסחרה, זה לא משחק. אתה עושה צחוק מהתורה, יום הכיפורים לא יעזור לך. עבירות שבין אדם למקום, עבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. עד שירצה את חברו, לא מספיק שהחזרת את הכסף שגנבת או את הנזק שעשית לו, אתה צריך לבקש ממנו מחילה על העוגמת נפש ועל הזמן שבזבזת לו. ואם הוא מחל, אז נמחל לך, ואם לא, אתה בצרות. כמה פעמים צריך לבקש מחילה? 3 פעמים. אחרי 3 פעמים, נפטרת. ואם זה תלמיד חכם, שלימד אותך תורה, שחיזק אותך וכו', עד 1,000 פעמים, עדיין אתה חייב ללכת. עד שימחל לך, ולא מחל לך, אתה בצרות. גם 1,000 וגם יותר מ-1,000. כן? אז לכן, מה רואים כאן? אל תתעסק עם תלמידי חכמים, לא כדאי לך. לתקן את זה יעלה לך פי 100 או פי 200 או פי 500 יותר מאדם רגיל. תלמידי חכמים לא מתעסקים. כן? אז עכשיו התורה אומרת, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, זה מופיע בספר ויקרא ט"ז, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, כמה ברי מזל אתם עם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, איזה זכות יש לכם שאתם נתארים לפני מלך מלכי המלכים בורא עולם הקדוש ברוך הוא, ואל תשכחו לעולם מי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, בורא עולם הוא גם אבא שלכם, השופט שלכם זה אבא שלכם, זה שעכשיו מכניס אותך לגמילה, או לתוכנית, או לתוכנית הבראה וכולי, זה אבא שלך השופט. יש דבר יותר טוב מזה, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים והותרתם. מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם. ואומר, מקווה ישראל השם. מה המקווה של עם ישראל? של עם ישראל כיחידה אחת? הקדוש ברוך הוא זה המקווה שלנו. מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. סיימנו את מסכת יומה בשעה טובה. יהי רצון בעזרת השם שהדברים האלה יתקיימו בנו. שלא יהיה רק דורש. נאה דורש, נאה מקיים. נאה מאזין, נאה מקיים. שכל מי ששומע את זה, הדברים ייכנסו אל ליבו, יעשה תשובה, תשובה זה לא רק ביום הכיפורים, זה כל דקה בחיים. ובפרט עכשיו שאנחנו שבועיים לפני פסח, כולם עסוקים בלנקות את החמץ מהבתים, מהמכוניות, מהמשרדים, ושוכחים לנקות את החמץ מהלב. שהחמץ שבלב, שזה הקנאה, התאווה והכבוד, ההבדל בין חמץ למצה בגימטריה זה שלוש. שלוש, בחשבון. מה זה שלוש? הקנאה, התאווה והכבוד. לרמוז על זה. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הם לא תתפטר מהקנאה שלך, שנובעת מחוסר אמונה וביטחון בהשם, מהרדיפת כבוד שלך, מהאגו, מהעצבים שלך, שפוגעים בך ולא מכבדים אותך. כל הדברים האלה, מכל התאוות שאין בהם שום תועלת, כמו שהרמח"ל כותב במסילת ישרים, שאדם יתברר אצלו כמה הוא מפסיד על ידי רדיפת התאוות, לא ישתלם. הרווח הוא קטן מאוד, עד כדי שבולעים את האוכל, בתוך 5 שניות ההנאה שבאכילה נגמרת. וכמה צריכים לסבול אחרי זה? כל מיני דברים כאלה שיש בחיים, שאדם הולך לרגע קטן של הנאה, ביודעין שאחר כך יהיה סבל ארוך מאוד. אז לכן כתוב חכם עיניו בראשו. כן, איזו החכם הרואה את הנולד. תמיד תחשוב כמה צעדים קדימה. מה אני מרוויח, מה אני מפסיד. חג שמח לכולם, הכוונה הכנה לחג שמח. אנחנו עוד נהיה לנו עוד חג אחד לפני, עוד שיעור אחד לפני פסח, בעזרת השם, ביום שלישי הבא, שזה יהיה השיעור האחרון לפני פסח, ואז נחליט אם נעשה גם שיעור בחול המועד. אם תהיו פנויים ביום שלישי של חול המועד, נעשה שיעור. אם לא, נחזור אחרי חג הפסח. תודה רבה וכל טוב.